טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. נתחיל בשבוע הבא. הכוונה שאני שבוע הבא מעוז אמור להיות, אבל הוא עדיין לא ענה לי תשובה חיובית, אז אני מקווה שאני אנסה. אני הבנתי שהוא בן אדם שדרך היחידה לתפוס אותו זה לפרוץ אליו הביתה, אז אני מקווה. עכשיו, לפי התוכנית, אם כאילו הבא בתור זה אלי, הוא אלי, אני בטוח לא יהיה פה שבוע הבא, אני באוקספורד.
שבוע הבא אני
לא אספיק. אז מקסימום יהיה לנו חופש, קצת מצער, כי אנחנו בלוז די
חשבו.
אז בסדר, אני לא יודע, אולי נצליח. הוא הסכים עקרונית, אבל זה לא היה מעסק. אני אפסל מה קורה. טוב, אוקיי, אני פותח את המחשב שלי, כי חיפשתי פה סיפורי מעשיות ולא מצאתי, אז אני הולך לקרוא את זה מהמחשב שלי. חוץ לתשומת לבכם. טוב, כמה השלמות קצרות ממה שאנחנו לא הספקנו, ואז ניגע לנושא שאנחנו נדבר עליו היום, וזה איזושהי סקירה מסוימת על חילון וחילון וההלכה, סוג של הזמנה אולי גם שאתם תעלו עוד תובנות. אני לא בהכרח חשבתי פה על כל הסוגיות פה, אוסף של הבחנות והרהורים שאני מקווה שהם יהיו מועילים, הם יהיו מועילים להמשך. נתחיל לפי הסדר. לגבי הרפורמים, אני ביקשתי ממיכאל למצוא טקסטים יסודיים, וכנראה שזה יהיה ציפיתי שזה יהיה באנגלית, זה כנראה יהיה באנגלית, והוא מצא, ואני מקווה שאנחנו בימים הקרובים נעלה את זה ותוכלו לעיין בדברים האלה. אפשר לומר ש המעט שאני יודע, ומה שמיכאל מחכים אותי, שיש להם איזה סוסות של יורי תשובה, עד כמה זה היה נכון לזה שהם הוציאו את ההלכה מהחיים שלהם. אז גם פה אפשר לתת צפו להתפתחויות, כבר עכשיו קורות כל מיני התפתחויות. עכשיו, המפגש שלנו לקונסרבטיבים הוא העלה אצלי הרבה עירורי מחשבה, שאני מניח שהם מאוד יעצבנו אתכם, שזה כבר סיבה טובה לומר אותם. כי אני אספר לכם בדיחה ככה בשביל העניין. היה יהודי אחד שהיה חוכר של הפריץ, והפריץ היה עושה פעם בשנה סעודה גדולה לכל הקלינטורה שלו והאהודים וזה, וליהודים כמובן היה מביא אוכל מקשר למהדרין. אז פעם אחת הייתה סעודה וכולם אכלו וסבו וסמכו, ואז פתאום אחד הטבחים ניגש לפריץ ולוחש לו משהו לאוזן, הפריץ כמעט נחרד, ואז הוא אומר: רבותיי, אני מאוד מתעצל בפני חברינו היהודים, מישהו פה התחלף את הברבורים בסלב ודגים הביאו לגויים, ולכן הבאנו את החזיר. אוקיי? אז היהודי נראה שהולך לרב של העיירה, ואומר לו: מה רבי, מה אכלתי חזיר? שום שמה, מה אני אמור לעשות? הרב חושב כמה דקות ואומר: תשמע, תיגש לרבנית במטבח שתשרוט לך שני לימונים מתוך כוס ותשתה. אז הוא אומר: זה יכפר עליי? הוא אומר: לא, זה יפה לך את החיוך מהפנים. אוקיי, אז היו יותר מדי חיוכים על הפנים כשלמדנו לקונסרבטיבים, ויותר מהניסוחים: אחינו אתם, אחינו אתם. שוב, ברמה הכלל ישראלית, אבל אני בוודאי חושב שיש בה לדבר ולקרב ולהתקרב, וכל הדברים האלה זה דבר מובן מאליו. אבל גם בטקסט הזה, אתם זוכרים על הנושא של נסיעה בשבת, שהמסקנה שלו הייתה לא לנסוע בשבת, אני הרגשתי ששני הדברים חסרים לי, ונערר בזה ביחד כמה דקות ונעבור על. קודם כל, אני עוד פעם, אני מודה שיש פה משהו נורא נורא חובבני, כי אני לא קראתי. אני קראתי בנות המאמר של הרב בני לאו, וקראתי טיפה את הספר הזה של הרב גולינקין, שהוא כאילו הראש הסנהדרין שלהם, ועוד קצת דברים אחרים, ומה שמיכאל הביא וזה. וזה ברור שזה סלקטיבי, ולא קראתי את הכל, וזה לא בסדר. אבל שני דברים הפריע לי, שאני חושב שזה קצת מגדיר את האורתודוקסיה, ואולי נותן לה קצת כמה נקודות זכות. נקודה ראשונה, הפריע לי מאוד משהו שמעולם לא ראיתי שם, וזה בטוח דבר שמאוד חסר לכם, וזה המחמיר תבוא לברכה. זאת אומרת, חלק מהאורתודוקסיה זה הרעיון שלא אומר מה הפעולה האפשרית הלגיטימית שבאת לבחת ההלכה, אלא גם מציב רף יותר גבוה, שהוא בין השאר גם עבור לנו, אני חושב שזה, שכתוב אחרי זה בזור, שזה פשוטים די מלכה, כל מיני דברים, כבר נסביר את זה בהרבה מקום, אני בטוח שאתם מבינים מה אני אומר. זאת אומרת, אני חושב שבכלל, אני לא בן אדם עם גנים של חומרות, אבל אני חושב שכמו הסיפור הזה בגמרא, לכל יהודי צריך להיות איזשהו מצווה, שהמצווה הזאת הוא מחמיר, ככה נראה לי שזה טוב. אחד זה כמו שאומר מחמיר בפיקוח נפש, אני לא יודע מה, מחמיר ב... בישוב ארץ ישראל, אבל עם ההלכה של יהודים, ויש לצערי הרבה יהודים כאלה מסביבנו, זה אוסף החומרות האפשריות שלקחנו מכל המקומות. אני חושב שמשהו פה מאוד מאוד עמוק חסר, ונראה שזה בדיוק מה שחסר בקונסרבטיבי. זאת אומרת, כאילו אין את ה... את הנקודה, אני לא חושב, מסירות נפש של ה... של המעבר, נקודה המעצבנת, במינון גבוה היא כמובן הרסנית, אבל אם אתה מוציא אותה לגמרי, נראה לי שאתה יוצר משהו מאוד מאוד, כאילו, אתה מחסיר סוג מסוים של בן אדם, שאני חושב שהוא צומח בהרוגה האורתודוקסית, והוא לא צומח בשאר ההרוגות. זאת אומרת, אתם צומחים אנשים טובים, מוסריים, אפילו יתנו יראי שמיים, אבל לא צומחים משיגנס. זה... כאילו אפילו יהודי כמו הרב קרלבך, שאתם יודעים שיחסו להלכה היה אמביוולנטי, גם הוא לא יכול לצמוח בתוך הערוגה. ככה אני מרגיש, כאילו לא הוא ולא הרב שגר ולא לא יודע מה, אפילו אנשים, כאילו אפילו בקלשים רואים משנם לא יכולים לצמוח שם, כאילו אנשים טובים במובן הרע של המילה. ככה אני, זה דבר שעומד לשטחם, זה הנקודה הראשונה. אני חושב את הנקודה השנייה, ואחרי זה אתם יכולים אם אתם רוצים לקפות ממני לצחוק או שלא. הנקודה השנייה, וזה בטח יחסה לכם אפילו עוד יותר, וזה מה שנקרא המסורת הקבוריסטית. זאת אומרת, יש איזשהו, בתוך עולם הפסיקה הוא לא עולם שמתחיל מאתמול, והוא גם לא עולם ארכיאולוגי, במובן הזה שפשפשנו בתיבת הגמרא ומתנו שם כל מיני דברים מעניינים. יש אומר, לפעמים עושים חפירות ארכיאולוגיות, מוצאים דברים מעניינים, מציגים אותם במוזיאון. הרבה פעמים הפסיקת הלכה הקונסרבטיבית או גורם הזה הרפורמית היא, זה בערך ככה. זאת אומרת, חיפשת היתר, מצאנו אותו במאה ה-15. ומבחינתי גם כל מיני תשובות עוסקים במעמד האישה ומוצאים איזשהו סיפור שמופיע באיזשהו ספר כרוניקה שאישה פעם עשתה דבר כזה וכזה, אז מפה מביאים מוכחות בצלות ומצורות. זה לא עובד. זאת אומרת, האורתודוקסיה לטוב ולמוטב היא בנויה על איזשהו שרשרת של פסיקה, אוקיי? יש לה איזשהו רצף של תשובות שאתם יודעים היטב שהיא לא, היא רחוקה, היא בהחלט דינמית, היא בהחלט נעה לכל מיני כיוונים, לא בהכרח תמיד לטעמנו, אבל היא נעה קדימה ואחורה, שמאלה וימינה, היא לא נשארת באותו מקום. אבל זה יוצר לה איזשהו גבולות מסוימים, וגם איזשהו כובד מסוים, וגם איזשהו מסורתיות מסוימת, בזה שאתה תמיד צריך לחפש את התקדים. בזה שאתה יודע שאם פלוני כתב תשובה מרכזית, כאילו אין מי שיכתוב תשובה רצינית בנושא גיור שלא כתב עם האחיעזר, כאחיעזר נשאר רבן של כל בני הגולה. זאת אומרת, אתם יודעים שתשובתו היא אפשר בכלל לסמוך עליה גם כמה הקלות מאוד רציניות. אבל זה כאילו איזשהו נקודת כובד שאליה אתה מתייחס, וזה קצת דומה לעובדה, גם הצורה שנגיד לאב אקדמיה בעובדת. אם מישהו כתב איזשהו ספר מאוד רציני, כמו הספר על חילון, אתה לא יכול להתעלם מהספר, כמו האנשים הנחמדים שנזכיר פה בהמשך. והקונסרבטיבי זהו שהוא יכול. כאילו, הוא בוחר לעצמו באופן סלקטיבי את המקורות, את הפסוקים, את הגמרא, פה ושם איזה פישוט איזשהו ראשון, אבל הוא לא מתחבר לתוך המסורת הזאת.
זה לא היה חד משמעי. זאת אומרת, היה גם כאלה, והיה גם כאלה שכן התייחסו, וכאילו, אבל לא לקחו את כל מה שאתה תופס אותו כמחייב מוכרח, זאת אומרת, שולחן ערוך או המשנה ברורה לצורך העניין, ולקחו גם, התייחסו גם לפסקים אחרים שהיו, כאילו, והולכים כאילו
בין שוכרת
פסיקה,
לא שמתעניינים
אפשר להכריע אחרת.
אני לא מאלה שסוברים שהמשנה ברורה הוא קנוני, אוקיי? וגם אנחנו יודעים על כל מי שהיה קנוני חלקו
במובן הזה, לא בטוח שאתה רחוק
מהם. לא, שוב, זה ההבדל הוא, סליחה על שוב השגריזם שחובר פה ונשנה, ההבדל הוא בשפה. כאילו, עוד פעם, זה עניין אחד הוא שבו בן אדם, והיום אתם יודעים, בפרויקט השו"ת זה נורא נורא קל, אז אתה עושה חיפוש. לדוגמה, הייתה איזושהי חברת כנסת, לא חשוב, והיא אמרה, אני לא, כי סיורו שאני סומכת על הרב שלוש מחיפה. זה מגוחך, הדברים, וזה בדיוק הפסיקה הקונסרבטיב. זאת אומרת, חודית, בכל תחום כזה, דוגמה, יבוא בן אדם ויגיד, החתם סופר יצא להתגלח בכדור לחם בחול המון. אז היה משהו כזה, שוב, בתנאים מסוימים זה יותר לגמרי לגיטימי. אם אתה משרשר אותו בתוך השרשר, אבל פה אתה, זה כמו דג, זה דג שמן, אתה שולף אותו מהרשת, מביא אותו לארוחה ונגמר הדג. לא נגמר הדג.
מסכים
לזה,
זה
בכלל
לא, 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 אבל אני אסביר מה ההבדל, רק אם אפשר.
כן, זה גדי.
נעים מאוד.
בוגר שיבת שיח, אבל לא נפטרנו ממנו, אז...
בסדר, זה אני חוזר כאן. תראו, כשאומרים השולחן ערוך, הרבה פעמים חושבים הרבי יוסף קארו, אבל כשאתם מדברים על שושלת הפסיקה, כשפוסקים מדברים על שולחן ערוך, הם נושאים בחובם את הידיעה שבתחום מסוים של הלכות ברח לי כרגע מה, בעצם הפסיקה היא לא על פי רבי יוסף קארו, היא על פי השח, ובתחום אחר היא על פי הדף, ובתחום אחר המגן אברהם הוא דווקא פוסק יותר קונסנסיאלי. זאת אומרת, אומרים השולחן ערוך, ולזה זוהר מכוון אם אני מבין נכון, מדברים השולחן ערוך וכל אשר נגרר עמו, כל אשר נמצא בדיסקורס איתו, בדיון איתו,
ועל מסורת. הקונסנסוס זה מושג הרבה יותר נזיל.
יש
הבדל
בין
קונסנזוס,
אני הולך לשיטה
אותך. לא, הקונסנזוס הוא הרבה יותר נזיל, אבל השיטה היא שיטה שהיא כאילו הולכת, תחזור עד הגמרא בדרך כלל, ותתחיל לגלגל פה את העניינים, ותעבור, כמו שאתה אמרת, דרך התחנות החשובות, ותמיד אתה יכול לקחת, אתה תמיד לוקח איזשהו בסיס, ובשאיפה, נע צעד אחד קדימה.
כן,
אבל זה מצריך אותך בכלל.
מה שניסיתי להוסיף בטענה הזאת זה שהעוסק האורתודוקסי יהיה מודע למכלול השלם הזה. זאת אומרת, הוא לא יבחר תחנות ואז, הוא יביא בדיוק את כל הרצף של התקשורת בין פוסקים מסוימים. וגם למה בנושא מסוים בחרו בשח או בתז או במגן אברהם, מי שלא יהיה. וכך יהיה לו איזושהי הבנה למלאות של הפסיקה. זאת אומרת, ולכן הוא לא ישלוף באופן אקראי ורנדומלי. על פי צורך אחר.
דווקא הנקודה הזאת הרבה פעמים כן חסרה. זאת אומרת, יכול להיות שכן יכולים לעשות קונסנזוס, אבל יצמדו לקונסנזוס, לממד הקונסנזוס של זה, ולא לשאלה למה הוא יתרבה הקונסנזוס. כאילו, ופה יחמיצו אולי את מה שלפעמים, מה שמכניס אותנו לפלונטר, וזה שמרגיש את התחושה הזאת של התקיעות. כמובן שגם מה שקראנו בקונסרבטיבים, אני לא הרגשתי שהם מתחמקים מזה, כאילו... זה היה חלק מחלק, אני לא אגיד שלא, היה שם כמה זרמים, אני חושב שזה לא, זה ודאי לא חתוך, זה לא הולך למקום שבו, אין מסורת פסיקה, אני מהכל, אני עושה מה שבא לי, אני הולך לאיזה פסק מהמאה ה-12, אם צריך אני גם אגיד שהלכה כהווה היא במקום כרבה, וכאילו, והלכנו זה, ועל בסיס זה אני אמסוף הלכה, זה לא נכון, כי הם כן מתייחסים, חלק מהם. אוקיי.
ולגבי נושא התקיעות, יש עוד הרבה, יש עוד מה להגיד, אבל זה ה... אוקיי, עירורים שלי, חלקם אתם קדית, חלקם לא, ואנחנו עוד מדי יצוף כנראה, שוב, בשיחה של מעוז בעזרת השם ובעוד מקומות אחרים. עכשיו, עוד הפניה קצרה, ואני בעזרת השם אשלח לכם את המקורות האלה, וזה התחנה שהיא חשובה, אתם לא מכירים אותה, אני חושב, כמעט בכלל, כי זו ספרות שממש עבד עליה להטיל לחלוטין, וזה ההשכלה המזרח אירופאית. חוץ מרחובות באזור דיזנגוף, שום דבר לא נשאר מזה. כאילו, לא צומס, צומס זה דרום, זה מערב אירופה, אני מדבר על המשפטים כמו ילאג, וכמו מפו, וכל האנשים, החובות האלה בתל אביב, אתם מכירים, ו... שפה מאוד תנכית, כבדה, מסורבלת, אבל במידה רבה הם חווים בדיוק את התסכול שלנו. זאת אומרת, הספר שכתב, ספר שכתב אדם שם ברוידס, גם הוא נקרא הדת והחיים. מה שאנחנו מתלבטים בהם היום, הם התלבטו לפני 150 שנה, וכן, זה כמו תמיד קשור לנשים, בחורות, כאילו, תמיד מגיע לאותם בעיות. זה בעצם בעיית האדמונה המסכנה שהיום, ואני לא אומר את זה בציניות, אני חושב שזה זה דבר שהוא אין לי מילים נכונות, אבל זה מה שמפרק הרבה פעם. לפעמים בן אדם אומר, כן, אני אוהב הרבה דברים, אני מכבד הרבה דברים, זה יקר לי, אבל עם ההלכה הזאת אני לא יכול לחיות. אוקיי, אז יש את האופציה הלבוביצ'יאני שאתה נוסע בפורים, הלוך וחזור מתל אביב לירושלים ואתה לא מתחייב באף מקום, אז ככה ההגדה מספרת. לא יודע גם אם בגיל 90 הוא היה לקוח לעשות את זה. אבל הרבה מאוד אנשים, ובפרט הרבה מאוד נשים, אני ממש רואה את זה מתחולל מול העיניים, את המאבק הזה, אנשים אומרים, כמו שאמר, איני יכול לעשות. עם זה אני לא מסוגל יותר, וחכמים יקרים תמצאו לזה פתרון, וכמובן הם לא יכולים למצוא לזה פתרון, לפי אותם כללי משחק ואותה תקיעות שאתה דיברת עליה. אז אנשים אומרים, בצער יא ובכאב מאוד מאוד גדול, אני הולך, אני לא הולך הביתה, אני פשוט הולך נפלק לעולם שהוא ריק לחלוטין. מה שקרה באירופה לפני 150 שנה קורה מסביבנו כל הזמן. שוב, יש אדם שסתם, יש לו כל מיני שיקולים אחרים, אבל זה נקודה חשובה, ומאוד חשוב שאנחנו כן נכיר טיפה את הספרות הזאת, ונסתפק בזה שאני אשלח לכם את הדבר הזה בקישורים לפרויקט בן יהודה, ומעט נזהר מהספרות הזאת, ואני מקווה שאתם תשקיעו את יגיעת הלב והנשמה בנקודה הזאת. ומפה אני רוצה לעבור לנושא שלשמו התכנסנו, שזה סוג של משהו מאוד מבוי. אז אתם רואים שההלכה נחבטה ונחבלה רבות, והגיעה לתקופה של נאמר סוף המאה ה-19, סוף המאה ה-20, כבר במצב לא מזהיר, ואז הגיע החילון. כן, ואז באמת, זה כבר הייתה המכה אנושה במיוחד. תשימו לב שכל הדברים שדיברנו עליהם, זאת אומרת, מהערעור הספיריטואליסטי ו... עשית טיפות ההשכלה, ששוב, אלתה בית מאוד מאוד מסוים של יהודים בתוך עולם, בתוך מדינה נוצרית או בתוך מדינה ניטרלית, זה מה שזה אומר, ושוב, הבעיות של הדת והחיים וקונסרבטיבי ורפורמי, כל זה עוד לפני, כל זה נוגע אולי לביתים מסוימים ממה שאנחנו מדברים, אבל בגדול לא, וכבר זה מספיק לעשות צרות מאוד מאוד גדולות. ועכשיו מגיע החילון ושוטף את הכל. אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר חילון? ואתם תראו שזה נראה לנו מושגים מאוד מאוד ברורים, הם לא מושגים ברורים, הם מושגים שאולי מבינים אותם באופן אינטואיטיבי, אבל לא בהכרח באופן אינטואיטיבי נכון. אז קודם כל, חילון זה לא אתאיזם. אוקיי? מכל הנפשות הפועלות, מעטים מאוד היו אתאיזם, בודדים. Okay, השחקנים החשובים, הסוחרים החשובים של החילון, מעטים מאוד היו אתאיסטים. אני חושב שרובם היו מה שנקרא דאיסטים, שזה סוג של הפילוסוף הזה של הרמב״ם ושל הכוזרי, זאת אומרת, דת בגבולות התבונה, אבל לא מה שהרמן כהן עושה. אז כאילו אלוהים הוא קבע חוקים מסוימים של הטבע, אתה לא יכול שלא להתרשם מהדברים האלה, אבל בין זה לבין האמונות הפנימיות שמקימות את הדתות ההיסטוריות אין שום קשר, וברור שפתרה. זה לא חילון. כאילו, מעט מהחילון נוגע לטיפוסים כמו ניטשה וולטר ועוד כל מיני מעצבנים מהסוג הזה. החילון הוא בעיקרו תהליך סוציולוגי, והוא בעיקרון קשור למה שאנחנו מוכנים, הוא אחד מהצדדים של המודרניזציה, וזה כבר מציב אותנו בפני צומת מאוד מאוד קשה ומסובכת, שאולי מגולם בשם modern orthodox, שזה כמו, זה בערך כמו לומר גרמנים חוש הומור, כאילו עוד דברים, עוד צירופים מהסוג הזה, כאילו אז זה הצומת היום היא צומת ש כאילו אנחנו אנשים מסכנים, כי אנחנו לפעמים עומדים, וזה כמו שאתה מתחיל ללמוד נהיגה ואתה מגיע לאיזשהו צומת, אתה לא בטוח, כאילו זה או שזה בבא, אז אתה עומד, ואז אתה עומד ככה בין זה מסביבך, נוסעים ימינה ותופרים לך שמאלה וצופרים לך ואתה לא, לא יודע מה לעשות. זה אנחנו. כאילו, מצד אחד, את האנשים שאומרים, כן, מודרנה, זה הדרך לחיים טובים, לחיים מאושרים, ואם הדת זה המחיר, אז אנחנו נשלם אותו. ומצד שני, האנשים שאומרים, או, אם זה ככה, אנחנו לא נהיה מודרנה. כן, שזה האופציה החרדית, האופציה האיראנית, כל מיני, כל עולם, עולם גדול שצומח מסביבנו וקצת, ואנחנו אומרים, לא, 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 לא חייבים לבחור, לא, אפשר גם וגם. יאללה, בוא נראה אותך. מה בין המודרנה לבין החילון? הרבה דברים. אני רוצה למנות שלושה דברים מרכזיים. נתחיל בוובר, נכון? הוא סתם איזה גוי, אין בעל הסקרטו בנקרש. הוא סתם היה סוציולוג, באמת לא התכוון לשום דבר. וובר שם לב, כמו הרבה מהאחרונות המבריקות שמאפיינות אותו, שמאפיין את המודרנה זה מה שהוא קרא במילה הנחמדה דיפרנציאציה, או בעברית שיחה התבחנות. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שהעולם המודרני מתבטא בתחומים שהולכים ומסתבכים, הולכים ונהיים יותר מתוחכמים, ומכיוון שככה כל חלק בתוך התחום הזה הופך להיות תחום בפני עצמו. למשל, הרמב״ם מכניס לנו לתוך ספר ההלכה שלו ענייני רפואה וענייני אסטרונומיה וענייני פילוסופיה. מי יכניס היום לתוך הספר שלו את העניינים האלה? ואיזה רופא יחשוב שיש לרב כרב משהו ללמד אותו בתוך הנושאים האלה? אוקיי? למה? זאת אומרת, יש דבר תמוע ידוע שבגרות הרשח כתוב שמישהו שאל אותו, הרמב"ם כותב שהריח הוא יצור משכיל, נכון? אז איך זה שהגיעו המדענים ועשו שם דוגמיות וזקו לחתיכת אבן מסכנה? אז אמר לו הרשח, אם הרמב"ם כותב שזה ככה זה הלוכה, אז צריך לומר שהכופרים שלחו לשם האנשים ולקחו אבנים מהבית ואמרו שזה אבנים מהירח, אבל אם הרמב"ם כותב שלירח יש חומר מיוחד ונפלא, אז ככה. כאילו, זה אבסורד שיוצא כשאתה לא מבין שעברנו משהו, שאנחנו עברנו את העת החדשה. כמובן שהרשח לא רוצה לדעת, אנחנו עברנו את העת החדשה. אז פעם באמת זה היה כך. אריסטו הוא בן אדם שעסק במטאורולוגיה ובמיון צמחים ובפילוסופיה ובשאלת המשטר הראוי, ואמר כמה אמירות לגבי הדת ועוד דברים רבים שלא אוכל למנות אותם פה. היום זה ברור לחלוטין שהדברים האלה הולכים ומתבחנים וממשיכים ללכת ולהתבחן. זה ברור לחלוטין שהיום אין קשר בין הדברים האלה. זאת אומרת, פעם לא ידעו איך עושים כלכלה, אז מכיוון שאף אחד לא הבין בזה, אז הרב יכל להגיד שהוא מבין בזה, כי הוא לא הבין בזה יותר או פחות מאשר אנשים אחרים. היום שבשביל להבין בכלכלה בוא תעשה דוקטורט קודם כל בכלכלה, וכמובן שהדוקטורט שלו בכלכלה הוא בנושא של מחירים, זאת אומרת שאתה בעצם דברים אחרים לא מבין שום דבר, אבל ניחא, בסדר. אז מה, יעלה על הדעת שיבוא איזשהו רב מתוך כמה פלפולים בגמרא ויגיד לך הוא מבין מה שקורה? אז התשובה היא שהוא לא מבין, ואתם יודעים, הרוב הרבנים גם נכנעו, הם יודעים שהם לא מבינים. למשל, כל הכלכלה של ימי הביניים עומדת תחת צל הכבד שהנוסרים קיבלו מהיהדות את ההלכה, לא הרבה הלכות, אבל הלכה עד אחת הם קיבלו שריבית היא אסורה. כל הכלכלה בימי הביניים מסתובבת סביב הדברים האלה. מחשבות מאוד מעניינות, למה היא אסורה, וככה 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 וככה, ובגדול אתם יודעים, אז מי נבע את הריבית? היהודים נבעו את הריבית, זה הפתרון שמצאו היכן שהיה יהודים, היכן שלא היו יהודים, כמו בסין, הכלכלה קסקה. זאת אומרת, אז זה היה הרעיון, זה היה ברור לחלוטין שאם אדוננו ישו אמר שאין ריבית, אז אין ריבית. כאילו, אתם מכירים היום עולם בלי ריבית? כן, אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים מידור. ככה העולם הדתי צריך להגיד. להגיד, אתה יודע מה אתה צודק? צדקת לחלוטין. אין לנו מה להגיד בנושא הכלכלה, אנחנו נעקוף את זה מצד ימין דרך היתר עסקה. מה זה אומר היתר עסקה? זה אומר שאתה נכנס בשערי הבנק, אתה מוריד את הכיפה מהראש. אבל אתה יודע שאין שום קשר להיותך דתי, חוץ מהמזוזה שנותן לנשיקה בכניסה, אין שום קשר להיותך דתי למה שמתחולל פה בתוך הזירה. פה זה כלכלה המון. אותו דבר גם בית חולים. החתם סופר אומר כדבר הבא, אוקיי? אני אומר לכם פה, אומר, הרבה דברים יום שלא יוסיפו לקרנם של הרבנים, אבל זה רק להראות את התסבוכת בסיפור הזה. יש הנושא הידוע של יהודי שמגיע יום כיפור ואומר שהוא חולה, אז אם הרופא אומר שהוא באמת לא יכול לצום, אז הוא לא צא. אז אומר החתם סופר שהרופא צריך להיות יהודי. למה? כי רופא שהתמחה בגוף של יצורים שאוכלי תרופות ונבלות זה בריאה מסוג אחד, אין בידע הרפואי הזה שום רלוונטיות ליהודי שאוכל רק אוכל כשר וטהור. איך הוא כותב החתם סופר? שוב, זה מאבק, תבינו את זה, זה מאבק בדיוק בדברים האלה, והחתם סופר כמובן הפסיד, כי אף רב לא יאמר את זה היום. ברור לחלוטין היום שהצד של הרב בתוך הרפואה זה אמירת תהילים. אז נכון, היום תתו רבנים שהם הפכו להיות סוג של יועצים. מה? חכם, דין רפואה, חכם, בסדר, הנושא זה גם בוויכוח, אבל זה ברור שלהלכה, לרמב״ם, לרב שגר, למי שאתם לא רוצים, אפילו לרוזנצווייג, אין מה להגיד לגבי שנושא עושה הרפואה. יש דעה, בספר לך בסיפורים, יש אתיקה. שאלה, אתיקה, זה דברים נוגעים, תרופה כזאת או תרופה כזאת ברמה של השקעות, זה בשולה. אבל אף אחד לא חושב שיש לתורה מה להגיד איך לרפא אנשים. אתם יכולים להאמין שאם תשמרו הרבה מצוות וציוד הדיקים, הקדוש ברוך הוא לא ישלח לכם מחלות. זה מסופק אם אתם מאמינים בזה. אבל זה לא קשור, אבל אם במקרה אתם תהיו חולים, זה ברור לחלוטין שלא לתורה יש מה להגיד. ושימו לב, הרמב״ם לא חשב כך. הרמב״ם שם את הדברים הנבחרים שהוא ידע בנושא של רפואה, כמו לא לאכול אבטיח אחרי האוכל, הוא שם אותם בתוך משנה תורה, בתוך ספר ההלכה. זאת אומרת, עבורנו הדיפרנציאציה היא כבר המובן מאליו שלנו, היא לא המובן מאליו. עכשיו תשימו לב, הדיפרנציאציה היא לא אנטי דתית, שום דבר פה לא מכוון נגד ההלכה. כל דבר עבר דיפרנציאציה, גם את האתיקה אנחנו הפרדנו לא רק את הכלכלה מהדת, הפרדנו אותה גם מהאתיקה, נכון? היא תחום בפני עצמו. מדי פעם באים אנשים ומנסים להחזיר, אבל בגדול אלה תחומים נפרדים. שוב, זה גם בתוך הכלכלה, הדברים הולכים ומתבחנים. סתם שתדעו עוד דבר, נתון מעניין. עד משהו כמו 1920, לא יכלת ללמוד כלכלה באף מקום. לא היה דבר כזה. זה היה או בתוך הפילוסופיה, או שזה, קראו לזה כלכלה מדינית, וזה נלמד בתוך אשכול מאוד גדול, שאולי היינו קוראים לו היום היסטוריה או מדעי המדינה. סתם לדוגמה שבאוניברסיטה בקראת המאה ה-20 היו שלוש פקולטות. היה רפואה, פילוסופיה ותיאולוגיה. שלוש פקולטות. משפטים. משפטים זה הופיע יותר מאוחר, לא למדו משפטים.
מה צריך להיות המאה-20?
כן. דברים הלכו והתבחנו, אוקיי? ואז התפספו עוד ועוד פקולטות ועוד ועוד תחומים, כי נצבר המון המון ידע. זה נהיה יותר ויותר מסובך, זה נהיה יותר ויותר מורכב. מה זה אומר? עכשיו אתם מבינים לחלוטין שמה שקורה זה שהדת הופכת להיות יותר ויותר שולית. אתם מבינים? שהרב הוא גם הרופא, כמו הבעל שם טוב בצורך האלה, הוא גם הרופא, הוא גם מי שקובע את מחיר הסחורות בשוק, כמו שמתואר בגמרא, הוא גם בורר בין האומנים, הוא הכלכלה, הוא שר האוצר, כן? הוא גם שר האוצר, הוא גם שר הבריאות, כן? הוא גם השופט, הוא גם האתיקן, הוא גם יועץ הנישואין, אוקיי? אז ברור לחלוטין שאתה הולך לרב, אתה מבקר אצל הרב בוקר, צהריים וערב, כי הרב ממלא את כל הפונקציות, הרב, ההלכה, העולם הדתי, המסד הדתי, כל הפונקציות שהאדם חי אותה. אבל מה שקורה שכאשר במחלות מטפל הרופא, בסכסוכים המשפטיים מטפל השופט, זאת אומרת שבפה נביא הסכסוך שם לשני ראשי ישיבות, בסוף הם הגיעו לבית משפט. חילוני כמובן. זאת אומרת, וכלכלה אתה הולך לבנקאי, תקימו את השימבה בעצמכם, אז לרב נשאר היידישקייט. אוקיי, שזה לא הרבה. ואם יבוא הרב ויתחיל להגיד לנו שאנחנו צריכים לעשות לא יודע מה, שם לדוגמה, נפגשתי אתמול עם איזשהו מישהו בחסות של חברי ילדות, ולכן הוא טיפה נפרדו, אז הוא שאלתי לו מה אתה עושה בעולם, אז הוא חשב בחברת בנייה ערבית, אוקיי, אין לי בעיות, אני יהודי אוניברסלי, וחוץ מזה יש לו איזשהו עבודה בחברה שהקים אותה מישהו דתי, לא שאלתי מי זה, שעוסקת בהימורים באינטרנט. עכשיו, מה הייתי אמור להגיד לו? שאתה מוכסים משפחות? שזה לא אתי? טוב, אתם מכירים רב אחד שיגיד לו, אתה לא נורמלי, תגיד לי, מה זה? אני לא נתתך למניין. יש כאלה, נכון, יש כאלה. אז זאת הבעיה. הבעיה שכשאנחנו מדברים על חילון במובן הקשה של המושג, אתם יודעים שאת הנוצרים מאוד קל למדוד חילון. יש להם רק מצווה אחת, ללכת לכנסייה. אז בודקים, שמים מונה בכנסייה ורואים מי מגיע ולא מגיע. חיים כך פשוטים, אצל ביהוד זה הרבה פעם מסובך, יש להם מצווה. אז מי ששומר 215, אז הוא דתי או לא דתי? זה ביקור.
אני לא בידוד מי שמגיע לבית כנסת, זה אחד מהקריטריונים.
נכון, אתה צודק, אבל אם זה ככה, אז המצב שלנו מעולה.
כן, כל מיני אנשים שמקיימים 312 מצוות, אבל בית כנסת במקרה הם לא מגיעים כי לא מתאים להם.
אתה בטח לא רומז אלינו, נכון?
כל אחד שעושה זאת, עושה זאת
על חיותו. אוקיי, בסדר. בקיצור, אתם מבינים שאני כאילו מקדים את המאוחר. העובדה ההיסטורית היא שככל שהמודרנה הלכה והתפשטה, הדת הלכה ונעלמה. סתם לסבר את האוזן, אתם לקראת המונדיאל המתקרב. כמה מאזרחי גרמניה המבוגרים הולכים לכנסייה באופן קבוע? לא פעם בין, באופן קבוע. כמה אחוז מי יודע?
8%.
מה?
6%.
מה אתה אומר? 17, מה אתה אמרת? 20. התשובה היא 4.
הייתי קרוב, 7.
אוקיי. כמה גרמנים הולכים באופן קבוע? כמה גרמנים חברים פעילים במדעני כדורגל? 40. אוקיי, אתם מבינים, היחס בגרמניה. אתם מבינים, אז היחס בין דת הכדורגל בגרמניה ב-2012 הוא 1-0. זה המצב. זה המצב היום. לא פלא שפתאום נבחר אפיפיור מארגנטינה. המועמד הבא כנראה יגיע מאפריקה. אין, נגמר. כאילו, זה מה שקורה. שוב, זה דת ענקית, אז ברוך השם אתה יכול, 4% האלה זה גם כן לא מעט אנשים. אבל זה המצב, ועכשיו אנחנו עובדים הפוך, אז למה זה קרה? אז אמרנו, הסבר ראשון זה הדיפרנציאציה. התחומים רבים יצאו, חמקו מידיה של הדת, וכתוצאה מהדברים האלה, אז באמת הרבה פחות דברים מושכים אותנו ומביאים אותנו ויוצרים את החיכוך הזה של הדת. כמובן יש לזה הרבה מאוד פתרונות, אני לא נצא לגלגל אותם, אבל למשל הרב יכול להגיד, חבר'ה, אני גם יועץ נישואים, נעים להכיר, אוקיי? אני גם דולה, גם בית חולים אני אפגוש אתכם, בסדר? כאילו אפשר להתחיל להריץ את הסיפור הזה, אוקיי? אני גם יועץ משכנתאות. זו בדיחה, ככה זה אמור לעבור. תראו מודעות ממה עוסק עולם התורני היום, אז הוא עוסק הרבה בייעוץ זוגיות, אוקיי? תראו לזה כוח, אבל סטנדאפים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, נכון? יש הרבה תחומים שבא להיכנס.
אנחנו מכניסים פה נקודה, שאתה אמרת הרב קיבל את היידישקייט.
כן.
הרב לא רק קיבל את היידישקייט, בעיני הרבה מאוד אנשים, אני לא אומר שזה ככה, אבל בעיני הרבה מאוד אנשים לרב יש עוד משהו, יש בניסוח הנצרי, יש לו את מפתחות השמיים וגיהנום. מה שהרב אומר שזה טוב בעיני האל, אז האדם הממוצע יאמר, אם הוא אמר, הוא יודע.
אבל בית הנושאים.
ומה ביניהם מה שמעניין את האל.
בסדר, עוד פעם, שוב,
אני מסכים איתך שמה שמעניין את האל בעיני המאמין הממוצע הצטמצם להנחת תפילין ולא בענייני קניית דירה. אבל עדיין כשלרב אומר, עכשיו אם הרב קיבל גם בעיני האוכלוסייה את המעמד, מה הם נישואים טובים, כי נישואים בשביל הרבה אנשים עדיין נתפסים טיפה כקטגוריה דתית, אז יהיה לו אחיזת רגל בלהיות גם יועץ נישואים, כי הוא לא רק מייצג את בואו תהיו נחמדים אחד לשני ותכינו אחד לשני קפה, אלא גם בואו תהיו נחמדים ותרבו את האלוהים בתוך הספורט.
שנייה, אני אין לך פה שני דברים. קודם כל אני אעשה לך את עצה טובה בתור יועץ נישואים, כי אתה מתתן עוד מעט, זה עוד פעמים בנרים החוסים. אז אני אתן לך את עצה טובה וידועה, אוקיי? שאם אתה, אם אתה תחליט לעבוד בהייטק, אוקיי, כמו שעושים הרבה אנשים טובים, תצא מהבית בשעה 6 בבוקר בשביל להגיע לתל אביב לפני הפקקים, תחזור מהבית בשעה 10 בלילה, אוקיי? זה מתכון רע מאוד לנישואים, אוקיי? נישואים זה אומר, זה הקדשת זמן, זה לעשות דברים ביחד, אוקיי? זה נישואים, אוקיי? ושוב, לא רק הדת נעלמה, גם הנישואים נעלמו, זה דיברנו בקונטקסט אחר, אוקיי? זה חלק מאותה הבעיה. עצם ההפרדה בין בית לבין עבודה היא מודלת, פעם הרי עשינו את הכל ביחד. אולי היום זה טיפה משתנה שחוזרים לעבוד מהבית, אבל זה לא רבים עדיין. זאת אומרת, שוב, עצם, לא אכפת לי איזה מעמד, תבוא ותגיד אחרי זה שהשעה שלך נפתחה מ-10 עד 11, השעה הכי קדושה והכי נפלאה עבורך. אבל עצם העובדה שאתה רוב היום לא בבית ולא רואה את אשתך, זה הרסני. הרסני פשוט. כאילו, עדיף בשנה הראשונה בכלל לא לעבוד, כאילו, לקבל כסף מההורים, אני לא יודע. למה? זה כל המחשב, צריכים להשקיע, זה, משפחה זה דורש השקעה, ילדים זה דורש השקעה. אנשים מגיעים 5-6 ילדים, כמו שאומר השיר, ופוגשים אותם בסופי שבוע, זה לא עובד. לא עובד, זה לא עובד הדברים האלה, ילדים צריכים כל הזמן מגע ותשומי, אין פטנט אחר. כן. אבל תגיד את השם, כי אני לא זוכר.
אני אומר, אני...
כמה זמנים, כן.
אז תשאל, האם ההתבחנות הזאת וההפיכה של הדת ביום שולי קורית בעיניך גם לצורך העניין, ניקח דוגמה בציבור החרדי האינטליגנטי, הליטאי, כי אני תחת הרושם, כמו מה שאני מכיר, זה שהם לא מבטרים כל כך על המודרניזציה, כמו שאנחנו נוטים לחשוב, ומצד שני יש שם אוטוריטה מוחלטת לרב.
אוקיי, תראה, אז אתה, אני אמנה לך מאוד בקצרה, כי אני כבר רואה שאנחנו גולשים.
אולי תופעה שהיא כאילו קורפת.
הסוגיה שאתה אומר, למה זה מתחבר? לשאלה, איך אנחנו, איך אתה מתמודד עם הדברים האלה, אוקיי? אז אחד המודלים הוא המודל, הוא בעצם המודל הנוצרי. עכשיו, באופן מפתיע, הנצרות חשבה בהתחלה שהיא יכולה להתסדר את זה טוב, כי היא בעצם המציאה את הדיפרנציאציה באמירה הידועה של ישו, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. היינו לפניכם כבר, אנחנו בעצמנו כבר אמרנו, קחו, אנחנו לא צריכים. יכולה להיות עמדה דתית, וזה העמדה של ליבוביץ למשל, שאני מקווה שמישהו פה ירים כפפה וידבר עליו, הוא חשוב בהקשר הזה, שאמרה, יפה מאוד, לקחו לנו את הרפואה, מצוין, לקחו לנו את זה, הכל, מה נשאר הדת? העמידה לפני האלוהים, העבודה לשמה, מה?
כל הברוירים גם.
נכון, בדיוק. השירות הראשונה זה מידור. המידור אומר, היה יהודי בצאתך, יהודי באוהליך ואדם בצאתך. זאת אומרת, נכון. שוב, אני רב, אני אדם מקפיד בקלה כבחמורה, וזה יכול להיות בנוסח היקי וגם בנוסח הליטאי מסוים. אני אדם מקפיד בקלה כבחמורה, כפוליטיקאי אין לי אלוהים. אין לי אלוהים. אוקיי? אני, שוב, כברוקר בבורסה, אני אמכור את האמא שלך ושלי ביחד. אני רואה רק רווחים, רק דולרים בעיניים, כמו בזה, בסופים המצוירים. אבל אחרי זה, דף יומי, בטח, אנחנו מתפלפל. ודף יומי, לא קשור. מה?
הרב
שח יהיה מספיק, הרב שח יהיה מספיק חכם, שלא להגיד לי למכור ולא למכור. זה בדיוק הנקודה. תמיד המניות הקשרות זה הכל מגיע מחוגים דתיים לאומיים, תמיד מחוגים דתיים לאומיים, תמיד. אצל חרדים אין דבר כזה, אצל חרדים לכסף אין ריח. תסתכל מה עובדים, במה מתעסקים הסאטמרים באמריקה, אין ריח לכסף. שוב, כל הדיבורים האלה הזה של הגשמה ואידיאליזם, איזה דעת של אידיאליזם? כולם ברוקרים או דברים מהסוג הזה, נדלן, כל מיני דברים כאלה, עושים דברים מפוקפקים, לא רוצה פה לבנות שם לרעה, להביא את כל מיני דוגמאות, לא אתם מכירים בעצמכם, ואחרי זה נתרום כסף, נחזיק תלמוד תורה. כן, זה מה שזה עובד. זה אומר, כן, אשראי וטוב לי, טוב לי בגטו שלי. אשראי וטוב לי, כן. זה צורה אחת של התמודדות, שהיא בבסיסה ההתמודדות הנוצרית. שוב, זה לא פותר את הבעיה. כי בצד הדברים האלה, החרדיות מצאה עוד פטנט. שהוא מאוד מעניין. אני אגיע אליו בסוף, את מה שאני כנראה לא אגיע. מה הפטנט הזה אומר? הפטנט הזה אומר שיש עוד המצאה מודרנית, וזה טוטליטריות. Okay? המקום היחיד שבו ההלכה ממשיכה לפרוח או לפקפק, הלכה לסוגיה, לא דווקא ביהדות, זה בחברה טוטליטרית. החברה החרדית, נאמר, נקרא ליד בשמו, היא הפכה להיות חברה טוטליטרית. לא שוכחים שם אנשים לגולגים, אבל מאפיינים מסוימים מחברה טוטליטרית. Okay? הפראבדה היחיד שנשאר בעולם שאני מכיר אותו זה יתן נאמן ועמודי. Okay? זה המנגנון, זאת אומרת, וזה עובד יחד עם המידור, כי בלי זה, זה לא יעבוד. בלי זה, זה לא יעבוד. כי שוב, זה בדיוק כמו לפגוש את אשתך שעה אחת, חצי שעה ביום, זה לא יעבוד. שוב, ניסים תמיד יש, אבל בגדול זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. זה, לא כתוב, זה לא עובד אף פעם. שוב, אנחנו צריכים לדעת את הנקודה הזאת, אוקיי? אמר רבי ישראל מירושלים שיבוא יום של להאמין זה כמו טפס על קיר חלק. הוא דיבר על להאמין. להאמין זה לא הבעיה, להאמין אפשר תמיד מתאמין להאמין. אנחנו צריכים להבין למה אנחנו דומים. אנחנו דומים לישראלי הזה שנמצא לו, לא יודע מה, באיזה מטר בלונדון, עם רכבות, עם מדרגות נאות שנוסעות מהר 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 מהכיוון למעלה. הוא צריך להגיע למטה, הוא רץ נגד כיוון המדרגות. דוחק כבר את כולם, וכולם משקלים את הישראלי הזה. זה אנחנו. כאילו, העולם המודרני דוחף את כולנו למקום של חילון. עכשיו, אשרינו, אנחנו כמו רבי נחמן, אנחנו עושים איפכא מסתברא, אנחנו עושים הפוך על הפוך. מצוין, אין לי פתרון אחר. אבל תבין שהחרדים לפחות מודיעים לבעיה, ולכן הם עוצרים את המדרגות הנאות. לסבתי זכרונה לברכה היה פחד מדרגות נאות. אז פעם היו אותה בשקם, אז היא ביקשה, קראו חצי של הטכנאי, הוא עצר את המדרגות, היא ירדה, ואז אפילו תמר. אז זה מה שהחרדים מנסים לעשות. ייצרו את העולם, אני רוצה לרדת. הם עושים את זה בהצלחה יחסית, לא מבוטלת, יחסית. עכשיו, אתה רוצה לגור בחברה טוטליטרית? אני לא רוצה. לא רוצה. אני הרבה פעמים שואל, נוכח, הרי מה קורה, החילון, זה לא שאתם יכולים לראות בבוני. אתם מבינים? אני פותח את החלון, אני רואה חילון. ולא אכפת לי אם הוא חולון עם אודישקט, אני רואה חילון. עכשיו, אני אומר את זה רק שנייה, אז אולי, כן, אז אולי הפסיעה חרדית. ואני אומר, אני לא מוכן לחיות בחברה טוטליטרית, אני מסתער. או שאני לא רוצה, שאני לא יכול, אני לא, התשובה היא, השורה התחתונה היא לא. לכן אין לי ברירה אלא למצוא פטנטים אחרים. בעזרתכם, אני לא יודע מה, אבל כי אין לי, הפטנט שלי לא נמצא. אבל זה המצב, בוא נודה על הדבר הזה. זאת אומרת, המידור החרדי זה לא מה שעובד. המידור החרדי בצוות הטוטליטריות זה שני פטנטים מודרניים שביחד הם עובדים, במחיר הטוטליטרי. טוב, הלאה, איך יש לכם, כשפשים.
זהו, אלא שלגבי מה שאמרת, לגבי החלוקה לדיסציפלינות שבכל כזה. אני חושב שכיום יש איזושהי תחושה, אני מניח שזה בטורי שקדמיה במידה יותר ממני, אבל יש תחושה שבכל בעולם האקדמי יש יותר חתירה לאיזשהו חיבור דווקא בין הדיסציפלינות.
זה ברור, זה.
במכון וייסמן, שיש להם הרבה מחקרים, זה מה ש... ודווקא כאילו חוזרים את זה, אני חושב שזה קורה גם בעוד מקום, זאת אומרת, גם אם אנחנו שמלמה של שבירה דווקא של המסכמות. סתם, הדוגמה הכי קצת אחת מטופשת, קצת שני מנהגת, אז אני אראה היום שחלק מסלבריטאי ועשירי העולם החילוני לקבל עצות מכל מיני רבנים מקובלים כאלה ואחרים לענייניהם העסקים. זה איזושהי שבירה.
אני אענה לך על האחרון ראשון, אבל יש לנו אחרון. הנהירה של הבריטאים זה לא תופעת הנגד, אלא זה בדיוק זה. זאת אומרת, אני בן אדם שמתפרנס מלרצוח אנשים. כן, בדרכים אחר, שוב, בהימורים, בסיגריות, כן, אני גונב מכולם, כן, גונב מכולם. אוקיי, יש פה נט באדמה, הוא שייך לך ולי ולכולם, אני גנבתי אותו. כמובן הכל באישור עורכי הדין, אני יודע שאני גנב. אני יכול לברוח מזה, לאדם יש בכל זאת מצפון. אז מה אני עושה? יפה מאוד, אני בא לרב. אצל הרב יקרו לי שני דברים מאוד טובים. קודם כל אני אסע לפה ליועץ, ושם יתקפו לי כל עוונותיי. זה פתרון.
אני חושב
שתופעה יותר עמוקה. אני כבר מגיע ליותר עמוקה. בדבר השני, שליד הרב יש מפגש מאוד מעניין. הפוליטיקאים מגיעים לשם, הפושעים מגיעים לשם, השוטרים מגיעים לשם. אז...
אני מסכים עם זה.
ויש פה, וחוץ מזה, זה האחרון. עכשיו, לגבי הראשון, זאת אומרת, עוד פעם, הרופא שעושה דברים, שוב, הדוגמה הזאת זה הכלכלה. הבנקאי הזה שגובה ריבית מהבוקר עד הערב ורוצח אנשים, כי מה שכתוב בגמרא של ריבית זנחה זה לא השתנה, אנשים מתים מריבית. הוא רוצח אנשים, שוב, אני כמובן מקצין את זה, אבל זה יכול גם להגיע למקומות האלה, כן. הוא אחרי זה יכול להגיע לרב. הסיכוי שהוא יגיע, מבין? המחשבה הנוצרית היא מחשבה שיש בה היגיון. זה לא שיש מיליארד אנשים טיפשים. המחשבה, המידור יש לו היגיון. המידור בא ואומר, נכון שזה רק שעה אחת ביום, אבל תראה איך הוא יגיע לשעה הזאת. אוקיי? הוא יגיע עם כל הגשמק לשעה הזאת. זה אפשרות. זה אפשרות. יש לזה קסם מסוים. במבחן הסוציולוגי, ההיסטורי, זה לא. אבל כמחשבה זה הגיוני. זאת אומרת, ככל שבן אדם יותר מנותק מקדושה בעבודה שהוא עושה, ככה יש לו יותר צוח בדף יומי. אפשר לקבל את זה איזשהו מחקר סוציולוגי, איפה שיורד דף יומי. אבל האם מישהו חושב, תמיד, יש שיעור בדף יומי בבנק, אוקיי? בבנק מזרח ישכבו שיעור שהוא בגמרא, זה אחד הדברים היפים, הרב לא הוא מעביר אותו. הרב לא יקרא פה על ריבית בתוך, בגמרא שזה באיסור ריבית, מישהו פה זה? יש הלכות, שטות, הונאה, כמה רווח מותר לקחת? מישהו פה יוריד את הרווחים של הבנק? אף אחד לא חושב אפילו, אבל זה אפילו בתור בדיחה זה לא יעלה על הדעת. הבידור יש לו היגיון מסוים. הוא עובד? לא, הוא לא עובד. אבל היגיון יש לו. זה האחרון. לגבי הראשון, אתה נוגע למגמות פוסט-מודרניות. לא ניגע בהם היום. בסדר, למרות שזה קצת חוק. טוב.
אתה
נוסף לגבי הדרך? כן.
אני חושב שאני הייתי חושב,
כלומר,
סתם משהו מכיר את כל המערכת.
אז הייתי אומר שזה יהיה הפרק הראשון בחבור שתעבר לנו ללב. אתה אומר דברים מעניינים, אני כרגע לא יודע אם אתה צודק או לא. טוב, אוקיי, אז די היה בדיפרנציאציה בשביל להרוג אותנו לגמרי, אולי גם עשתה את זה, שוב, תחשבו על השמיטה הולכת ומתקרבת, על ריבית, על דברים אחרים, זאת אומרת, ההלכתיות חופה מזה מכות גדולות, כי ההלכתיות היא תורת חיים. זאת אומרת, ההלכתיות נוגעת בכל תחום, זאת אומרת, זה ברור שחייה, במובן מסוים החתן סופר צדק, אבל זה ברור לחלוטין שרופא, שפסיכולוג, שבאים על בני זוג, אם הם כאילו, אם דתיים או לא, ומי שיתעלם מזה הוא פושע במלאכתו כפסיכולוג, נכון? אבל זה ברור שהלכות מידה משפיעות במשהו על חיי הנישואים ועוד אלף אחד דברים. ולכן ההלכתיות עומדת פה בפני מצב שהיא לא יודעת מה לעשות. אז פה ושם היא מניפה דגל לבן, היא אומרת, היתר מכירה, כזה או אחר, היתר מכירה, היתר עסקה, היתר אחר. אבל ההתנגשויות האלה הם כל הזמן ילכו ויעלו והם כל הזמן צפות. פתאום קמו אנשים דתיות והחלטו שהן רוצות לשיר. יש לי קול יפה, אני רוצה לשיר. מה הרב אמור להגיד? מה הוא יעשה? ימחוק עם טיפקס את השורה הזאת? אין פתרון לדברים האלה. לחוץ נגיד, תשאירי בפני נשים. אנחנו בעוד מעט, תשאירי בפני נשים. אין פתרון לדברים האלה. כאילו, הלכה לא תפתור את הבעיות האלה. כאילו, לקחו מהידיים שלה מיליון תחומים. ועכשיו היא מנסה לרוץ, לדוף אחרי השאריות. באים הרבנים ואומרים, המדינה תקבע לגבי הגיורים? חברה כזאת עם קרחת וכיפה קטנה יקבעו לגבי הגיורים? אנחנו נקבע לגבי הגיורים. זה שאלה הלכתית, נכון? סליחה, וזה נבוביץ' כבר אמר. האם בזה שאתה לחצת, הסכמת, לזה שבחוק השבות מוזכר הגיור על פי ההלכה או גיור באיזשהו אופן, לא בזה הכפפת את זה לתוך המערכת המדינית, לפחות נתת לה איזושהי אמירה בתחום הזה? או, סליחה, התחרטתי.
אנחנו נכיר בכך שמדינת ישראל היא גוף תיאולוגי פוליטי.
בסדר, לא משנה, אני אומר, אתה מבין, זה בדיוק כל, שכמעט כל שאלה הלכתית שאנחנו נתקלים ביום, שזה בדיוק לבת הדיפרנציאציה. לבעיה שאנשים באים ואומרים ביותר ויותר תחומים סליחה. שמעתי אישה, אפילו אישה צדיקה ביותר, אני ממש מחזיק ממנה, שהיא אמרה, סליחה, הרב לא יגיד לי כמה ילדים אני יוצא מהבטן שלי. ואם הוא יגיד לי, אני לא בבקשה. שתיים בלילה, בוא להחליף טיטול. זה אמירה שבדיוק נובעת מההתפתחות הזאת. שאנחנו יותר ויותר תחומים, אנחנו פשוט לא מצפים שההלכה תאמר לה איזשהו משהו, אבל בצורה שבה ההלכה נוצקה, בעולם שבו היא נוצקה, שזה לא העולם המודרני, אז זה פשוט לא היה כך. אז לפעמים הוויתור נעשה בקלות, ולפעמים הוויתור לא נעשה עד היום הזה. הלאה, זאת רק הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אפשר לקרוא לה עולמיות, אוקיי? ומי שדיבר עליה הרבה בספר איך בכזה אובי, צ'ארלס טיילור, אחד מהחוקרים החשובים ביותר של הלאומיות, של החינוך. הוא אומר, מה זה עולמיות? עולמיות אומרת ש... מכיר את הפתגם הידוע שהעולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא, אז זהו שלו. זאת אומרת, העולם הזה מבחינתנו הוא המטרה. זאת אומרת, אף אחד... עושר הוא לא מושג מודרני, okay? גם הרמב"ם מדבר על עושר, אבל העושר בעולם הדתי או בעולם שהיה עדיין עולם האמונה היה או אמצעי או תוצר לוואי, זאת אומרת שכר לצורך העניין. כאילו היה ברור שהמטרה שתלמד בתור פרס קיבלת שוקולד, אבל אף אחד לא יגיד שמצאת תלמוד תורה היה להכיל שוקולד, נכון? זה בדיוק מה שהשתנה, כי האדם המודרני מטרתו בחיים למקסם את העושר שלו. נקודה. זה ככה אנחנו בנויים, ואחרי זה בא פרויד והמשיג את זה בצורה כזאת או אחרת. המסקות הגיעו יותר מרוחה. קודם כל הוצרה התודעה הזאת של כמו שמנסח את זה לכאן, הצו להתענג. זה המובן עולמיות. אנחנו אומרים פה זה זירת ההתרחשות, okay? פה הדברים ייבחנו, והמבחן שלנו מבחר ההצלחה, הסגשוג, העושר. הרבה מאוד ביטויים לתופעות שהן פחות התופעות במות. שוב, תופעות לא חדשות, המקום שלהם הוא המקום החדש. היה פעם עולם הזה. היהדות לא שגלה את העולם הזה, אלא מה זה פרוסדור. הקנה עצמך בפרוסדור שתוכל להיכנס לתרקלין. אבל את התרקלין אנחנו שכחנו. אנחנו... בוחנים את עצמנו פה בתוך הפרוסדור הזה, מה אנחנו מקבלים פה. כמובן שגם את זה ניתן לנצל, כי יכול לומר לאנשים, הדרך הטובה ביותר לקבל עושר זה להיות דתי. זה כי אומר הטיעון המרכזי של המחזרים בתשובה, זה התחיל באמריקה, אצל המטיפים האבנגליסטים, וביבוא ישיר הגיע גם למחזרים בתשובה לזה, ואני באופן אישי מזדהה עם העמדה הזאת. אני באמת חושב שנראה לי שיותר טוב, יותר כיף להיות דתי משל להיות חילוני. אבל אני מודע שמושגי הכיף שלי הם מאוד יחפים. אבל זה הנקודה. עכשיו, זה משהו פחות רציני, כי אני תמיד יכול לבוא ולומר ש... אני תמיד יכול לבוא ולומר שהלכה זה כיף. כן? אבל פעם, האתגר הזה לא היה קיים, זה היה נורא נורא פשוט. למה אנחנו מקיימים את כל פרטי ההלכה? כי אנחנו נזכה על איזשהו אור רוחני גדול, הנשמה, בעולם הבא. בעולם הזה, זה סובלי. כאילו, מה
ציפינו?
מה ציפינו? תינוק שנולד לעולם, ולא חשוב מי הוא היה ואיפה הוא נולד, חוץ מלהבטיח לו דם, ידע ודמעות, לא ניתן היה להבטיח לו הרבה. מה שקרה לא מאוד מזמן, אבל הוא חלק מהמודרניזציה, ובין השאר הוא נובע בזכות המודרניזציה, שבן אדם נולד לתוך העולם הזה והוא מחכה שיהיה לו כיף. אוקיי? כאילו, הוא מצפה שתקנה לו אייפון, הוא מצפה שיהיה לו אייפון, הוא מצפה שיהיה לו בגדים לאורו ובגדים יפים, ושהוא יחליף אותם ושהוא נוחים וזה. איפה אנחנו מכירים את הרב ואשתו שהיו באותה סמלה, אבל ככה נראה העולם. כן, יהודים תמיד היו עניים, וכולם היו עניים. יהודים היו עוד יותר עניים. אז מה, למה הם כבר ציפו בעולם הזה? אז לשבת ולשתות כוס מים חמים באיזשהו שטיבל בפולין ולמוד הגמרא, לא, מה כבר יותר? יחסית למה שציפית. כן, לא ציפית לחיות הרבה, לא ציפית. ופתאום, אתה, העולם הוא מלא הבטחות. אוקיי? ואז כל הזמן עולה השאלה, איפה אנחנו משקיעים את הכוחות שלנו? זאת אומרת, רק אנשים שהוא מאוד מסוימים, שאנחנו נוכל לשכנע אותם, שאין דבר יותר כיף ללמוד דף גמרא. אני בטוח שרובכם חושבים ככה, כבר שאתם פה, נכון? אבל אני לא בטוח שזה יעבוד לאורך זמן. זאת הבעיה. אוקיי? אני מודה, זה לא הבעיה הכי גדולה, אבל זאת הבעיה. עכשיו, סעיף קטן בתוך הדבר הזה, הוא סעיף קטן אבל הוא מאוד מאוד גדול. הדת נוצרה בצל המוות. כן, נוצרה, המוות זה אחד מהתנועות הנפשיות המכוננות של של האדם, זה קשור קשר עמוק מאוד לדת באשר היא. כן, לא צריך פה להרחיב הרבה, אתם חושב שכל מי שחווה את הדברים האלה, הוא מכיר את הדברים האלה איתם. אתם יודעים שהמקום, אחד המקומות הדתיים ביותר זה בית קברות, שם כולם הולכים עם כיפה. ושומרים על כובד ראש כזה, שזה משהו גם כזה מאוד דתי. ועולם שבו תוחלת החיים הייתה 40, שבו אני כבר עשיתי את שלי, למשל, עולם לבין עולם שבו תוחלת החיים כנראה שלכם תהיה באזור ה-90, קודינו לזה, תכינו הרבה תשבצים וסודוקו, זה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אני חושב, למשל, הציבור הדתי מאוד השתנה בתקופת האינתיפאדה השנייה. כי הוא חטף, לא עלינו, הרבה מאוד הרוגים ונפגעים, וזה נגע כמעט בכל אחד. פה זה חבר, ופה זה ידיד, ופה זה קרוב משפחה, ופה זה סתם היה לידך, וזה קרה, ואתה בדיוק עברת. זה שוב המיץ לנו מול המוות, ויצר אולי איזשהו גם עומק מסוים בתוך הציבור הדתי. אבל זה לא, זה היוצא מן הכלל. עם כל הפיגועים ואת כל זה, תוחלת החיים בארץ היא מן הגבוהות בעולם. שאתם מקום רביעי ממן הגבוהים. אז זה עולם אחר. המוות כגורם מאוד מכונן בתוך העולם הדתי שלנו, אני חושב שהוא נגמר, וגם העולם הבא טיפה איבד את קרנו בהתאם. עכשיו אני מגיע לנקודה השלישית. היא נקודה מאוד מאוד עמוקה ומעניינת. אולי... טוב, שלא נהיה משם לציל לגמרי, אז באמת ניקח קצת מהסיפור של רבי נחמן מעשה מחכם ולתם. אני לא טרחתי לצלם לכם, אתם בטח מכירים את זה בעל פה, רק נקרא את זה בשביל קצת להשתעשע בתיאור היפה הזה. הסיפור הרי מתאר את החכם והתם, והמלך קורא לחכם ולתם. טוב, אז אתם מיד מגיע אליו האיגרת המלך, הוא לא שואל שום דברים, והוא מגיע למלך, ושם כמובן הוא עולה לגדולה. וחכם הנעל, כשבא אליו האיגרת מהמלך כנעל, השיב לחכם שהביאה אמתן ולמפו, ונדבר ונתיישב, לערב עשה עבורו סעודה גדולה. פעם אחרים היו נדיבים, זה די עבר להם. בתוך סעודתו נתחכם החכם בחוכמתו והפילוסופיה שלו. ונה ואמר, מה זאת שמלך כזה ישלח אחריי עבור שפל בערך כמוני? מה אני שמלך ישלח אחריי? על מלך כזה שלו במשלה גדולה גדולה, אני שפל ונזק וכו'. ואיך תשע זאת בדעת שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? וכו' וכו'. ענה ואמר והחכם, תדע, מה שאני אומר דתי שבכך הדבר מובן ומבורר שאין מלך בעולם כלל, וכל העם טועים בשטות הזה שסוברים שיש מלך. רבע אבן, איך אפשר שכל בני אדם ימסרו עצמם לסמוך על איש אחד שהוא המלך? בוודאי אין מלך בעולם כלל, דמוקרטי. שיב החכם השליח הנעל, לא נבאת לך איגרת מהמלך. שאל אותו חכם הנעל, אתה בעצמך קיבלת איגרת מיד המלך בעצמו ממש? שיב לו, לא, רק איש אחר נתן בידי איגרת בשם המלך. ואמר, ואתה ראה בעיניך שדבריי כנים, כי אין מלך כלל. וחבר שאלת, תאמר לי, הלא אתה מן עיר המלוכה ומגודש על מימיך, אגיד לי, הרית מימיך את המלך שלו? לא, כי באמת כן הדבר שלא כל אחד זוכה לראות את המלך. כן המלך נתראה כי אם ביתי מחוקת מאוד. הנה חכם שאלת ואמר, אתה ראה גם ראה שדבריי ברורים ומבוררים, שבדי אין מלך כלל. שוב שאל החכם השליח, כנים לי גם מדינה. שיב החכם הראשון, זאת אני אספר לך הבירור, כי אם אני תשאל, כי אני בקיא בזה, כי אני הייתי משוטט במדינות, והייתי את איטליה, וכן המנהג, שזה רבי נחמן לא היה באיטליה, הוא קרא את זה אצל רבנאל, וכן המנהג שהוא קרא באיטליה, שרי יועצים, שקוראים רטרן, והם עולים מנהיגים מדינה, זמן מיוחד, עם עשרות מוקים בצפון, כל מיני זה אחר זה, וכו' וכו', וצריך דבריו להיכנס בבני החכם השליח, שהסכימו וגזרו, שוודאי אין מלך בעולם כלל. טוב, ואז הוא יוצא עם השוק, יש פה משהו ככה, תהיו ככה מאוד, מאוד כזה דון קישוטי. והלכו בשוק, דרו איש חייל אחד, ותפסו אותו ושאלו אותו, למי אתה עובד? שיב את המלך. ואותו, היית המלך מהמלך? שיב לב. אז אמר, שטות כזה? שוב הלכו לדון אחד מן החייל, נכנסו בדברים עד ששאלו, וכו' וכו'. ואז ניסה ונלך בעולם, ואיך כולו בטעותים גדולים, והיו הולכים ונוסעים בעולם, ובכל כל שבאו מצאו את העולם בטעות, ודבר המלך נתן את להם למשל, ובכל מקום שמצאו להם בטעות לקחו את המלך למשל, שזה אמת, יש מלך, כאן הדבר הזה, והיו הולכים ונוסעים בעולם, ובכל מקום שבאו מצאו את העולם בטעות, והיו הולכים ונוסעים עד שקלה כל מה שבידם, התחילו למכור סוס אחד אחר כך את השני, עד שמחו כולם והולכים ללכת רגלי, ותמיד חוקרים והולכים ומצאו שהעולם בטעות עשו עניים הולכים רגלים, מסת חשיבותם ולא יש שני כלל, כי לא משגיחים אליהם כלל על אביונים כמותם, עד שבסוף כתבו לכם הרביצו להם מכות. טוב, התיאור הזה של רבי נחמן, שגם הוא כדאי לכם אמר שיבוא ימים שאף אחד לא יאמין ואיש מאמין יהיה כמו איזה קוף בגן חיות, לא בדיוק כך הוא אמר את זה, אבל בערך הנקודה שאותה מתאר רבי נחמן כאן, ודקה יש קטע מאוד מאוד יפה בקפקא שהוא פרפרזה על רבי נחמן, ורבי נחמן בעצמו זה פרפרזה על משל המלך בכוזרי. הסיפור פה זה הסיפור של המסורת והסיפור של האמון. כן, בא לך שליח לתוך אין אבא שלך ואומר יש אלוהים. לא, אין. ראית אותו? לא, לא, לא ראיתי, אבל ככה אמרו לי. בסוף המאה ה-18 הייתה תחרות מאמרים בגרמניה, מהי הנאורות? הופיעה חיה מוזרת שנקראת נאורות, ולא יודעים מה זה הדבר הזה. אז עשו תחרות מאמרים, חבל שאתם לא ראיתם, כי בטוח אתם שולחים כולכם מאמרים. קאנט, מנצחים, קאנט שלך ואפילו לא זכה בתחרות. והוא אמר דבר מאוד יפה. מהי הנאורות? מי רוצה להשלים?
חירות, הבגרות שאדם יוצא מילד.
סבר אחרי, עכשיו. עכשיו נסבך את הכל. העז לדעת. ספר האודם. זאת אומרת, אל תשמע בני מוסר יביך. היה אדם דתי, חמור, אבל הוא אמר, אני לא מאמין כי אתה אומר לי, אני אבדוק את זה, תבדוק לבד, תתבגר, מה שאתה כבר תגיד, תתבגר ותבדוק דברים לבד. הוא אומר, זה שקודם אומר משהו, שים את זה בצד, הפקיד אומר משהו, שים את זה בצד, זה אולי נכון, שים סוגריים, תשאה את זה, תבדוק את זה בעצמך. פה מתחילה הנאורות ופה מתחיל החילוך. אין דת בלי מסורת. דת זה האמון במה שאבא שלי עשה. כשאני לא מאמין לאבא שלי, פה מתחיל החילוק. ורבי נחמן מתאר בצורה מאוד חזקה מה קורה לאנשים האלה. קודם כל, הם עוזבים את הבית, הם גולים מביתם. כשאתה לא מאמין לאבא שלך, אתה לא מאמין למסורת, אתה מאבד את הביתיות. אנשים האלה מתרוששים. כי כל האוצרות שאנחנו צברנו במשך שנים שלמות, תחשבו שיש ספרות שלמה, ספרות שלמה נוצרית, כל מיני פלפולים וכל מיני דברים שלמים, מי היום קורא את הדברים האלה, חוץ מכמה אנשי אקדמיה משומעים שמקבלים איזה כסף. כן? תחשבו איזה פלא זה שביהדות יושבים היהודים, הרבה יהודים, ומתפלפלים על הרשב"א. זה פלא גדול, אבל זה חסר כל היגיון. אבל זה דבר נפלא. אבל אם אנחנו מתחילים כמו החכם, אם אנחנו, על כל דבר שאומרים שאלות, אנחנו לא מאמינים. כמו שאתה מושא, אתה אמרת שדיח מהמלך, אני מאמין, אני הולך איתך. השאלה הראשונה, ראית או לא ראית? קיבלת או לא קיבלת? פה נגמר העניין. ואז אתה גולה מהבית, ואז אתה הופך להיות עני ורשי. כל האוצרות של העבר, אתה תתחיל לפרק אותם, בראייה ביקורתית, ובפה, וניתוח המקורות, וזה, והכל ילך פחן, הכל ילך כפות. עם חיבורים כאלה מפורקים וכאלה, שאתה הראית את השוביניסטות שלהם וצנעת האחר, מי בכלל ירצה לקרוא אותה? באים כל האנשי מדע היהדות ומתפלאים, למה אף אחד לא בא אליי? למה שמישהו יבוא אליך? כלומר, אתה בעצמך אומר שיש לך מכות רקובה, למה שמישהו יבוא אליך? וזה המודרנה. כן? כי שימו לב, מי שמאמין לרבי נחמן, מי שהולך עם, עם הטעם הזה, אז הוא נשאר עם הנר שלו, וכל הנאורות התחילה בדקארט. איך דקארט מתחילה? הטל ספק בכל. אולי כל דשת שמבלבל אותי. איך התחיל המדע המודרני עם בייקון, שאמר המדע בנוי על הטלת ספק, על הצבת היפותזות זמניות שכל הזמן ניסוי יכול לבוא לבקר ולהוריד אותם. וכל הדברים שהכנסייה נלחמה נגדם, פה נמצא הירח ופה נמצא השמש ופה נמצא כדור הארץ והאדם נברא, כל הדברים האלה לא האמינו, לא האמינו, ושומו שמר, גילו את האמת. ולכן רבי נחמן מציג בפנינו בחירה מאוד אכזרית, הוא יודע את זה. לכן אחרי זה הוא מראה שגם אתה מגיע לאיזשהו מבוי סתום. והרבה דברים בחכם מזכירים גם את הביקורתיות שלו. אוקיי? אז התמונה פה היא תמונה יותר מורכבת. אבל אין שום ספק שהחילון בעת אחת במודרנה קשור לשבירת המסורת. והמסורת לא נשברת רק כי אנחנו הפכנו את אנשים ציניים ביקורתיים. היא נשברת סתם כי מודרנה פירושה איור. איור עזיבת הקהילה הכפרית. הקהילה הכפרית נחרבת. שם המשכנה של המסורת. עברת את בית הורך. הגירה. המאה ה-19, המאה ה-20, מיליונים עוברים ממקום למקום. במזרח אירופה למערב אירופה, במערב אירופה לארצות הברית וכך הלאה וכך הלאה, ארצות הברית מפה לשם. במזרח למערב, במערב לזה, זה העולם. תחשבו האם ההורים שלכם גרים איכן שהסבים שלכם גרים, ואם אתם תגורו איכן שההורים שלכם גרים, תראו שהסיכויים הם לא גדולים. במיוחד למי שלא גר בירושלים, אבל ככה.
כן, אני אומר בירושלים.
אנחנו נמצאים, העולם המודרני, כמו שמקס תיאר את זה, זה כאילו בין תוך רוח שערה שמגיעה מגן עדן, זאת אומרת משהו שמחריב את הכל, מטלטל את הכל, משנה את הכל. אז אפילו אם אני באמת מאוד אוהב את המסורת, היא כבר חמקה לי מבין האצבעות, היא כבר נעלמה לי. אין מה לעשות. בהקשר הזה כמובן שאנחנו יכולים לחשוב, שוב, אפילו בלי לדבר באופן שיטתי על ההלכה, לחשוב עד כמה הלכה, מה שכבר דיברו על זה רבים, הכוח שלה כשזה סוג של דרך אבות, כאילו, משהו שתמיד, כאילו, ככה חותכים בשר, ככה מבשלים בשר, כאילו, שזה לא כך. שזה משהו, שוב, הגיבור של הדתי, של העת החדשה, הוא החוזר בתשובה, כבר דיברנו על זה. הוא הגיבור. זאת אומרת, אני, מי יזמין אותי לדבר במחנה קיץ של, של, לא יודע מה, של בנות של פר פיקס? ארתי סרים כבר שגר, זה קרה לי פרופסור. אם אני עכשיו חמש שנים יהיה אפיקור השמאלני ואחר כך נחזור בתשובה, כבר, אז נראה בזה. שחק את רוסה לפני יומיים וזה, יודע שאתה מחצי מילים בפקי אבות, הזמנה בדרך. הדרך אל האושר, הדרך אל האור. שוב, כי החוזר בתשובה הוא הגיבור הדתי, כי אין, אתה מסור פרן הילדה. כאילו, ומפה, שוב, הרבה מהתופעות של הלכה שהיא כבר לא הלכה של חיים, הלכה של ספר, ועוד הרבה דברים אחרים. כי אנחנו כבר לא יודעים מה יצא להורים, זאת כבר דוגמה שנשכחה לחלוטין. זה מדהים עד כמה הרבה דברים מעניינים, אני לא יודע איך סבא שלי נהג, לא יודע. בטח לא אבא של סבא שלי. כאילו, אנחנו מתפלים ספרד. מי החליט הספרד, מתי השכנת הספרד, אני לא יודע. אין לי תשובה. זה אלה, טוב, זה צריך לסיים, אני רוצה אולי להוסיף עוד שני, את הנקודה שהיא אולי אחת הנקודות החשובות ביותר. יש שני סוגים של חילול שנוגעים במידה רבה כמעט לכל מה שאמרנו עד עכשיו. דברים מאוד פשוטים, אבל צריך להבחין ביניהם. החילון הראשון זה חילון של דחייה. זה חילון שהוא כאילו אנטי דתי, שבו אני מבקר את הרעיונות, את הפרשנות, את המוסדות, את הארגונים, את התפיסות, את ההלכות, בשם מוסר או בשם דברים אחרים. אבל פן לא פחות חשוב מהחילון ומהמודרנה זה החילון כניחוס. דברים שכמעט הפעם הראשונה שהשתמשו בהיסטוריה במושג חילון שזה במהפכה הצרפתית, זה היה כאשר המדינה לקחה לעצמה את האדמות של הכנסייה מכל מנסית. זה נקרא כאילו החילון הראשון. וכמובן הסיפור לא רק את האדמות, אלא החילון יכול לקחת את האנרגיה הדתית, את הסמלים הדתיים. למה? כי בכל אופן עם כל הביקורת שאנחנו מבינים שיש בדת איזשהו משהו, לא לחילה נשרדה כל כך הרבה שנים, ולכן אני צריך לדעת לקחת מן הדברים מסוימים ולהעביר אותם לתוך עולם חילוני. כן? והדוגמה הכי מובהקת והכי מפורסמת זה לאומיות. קרן קיימת לישראל. אתם יודעים מה זה קרן קיימת לישראל? לא, זה הקרן קיימת, זה המצוות שאנחנו עושים, והקרן קיימת לישראל, לא, לא, לא. ועכשיו, ביקורים במקום להביא לזה, אנחנו מביאים לקרן הקיימת. חנוכה ממאבק ביהודים המתייוונים הוא מאבק לאומי ניחוס על הניסים ועל הניסים שחוללו המכבים נס לא קרה לנו פח שם, תשבו, תחוד שירי חנוכה, זו הדוגמה הכי מובהקת לחינוך. הפוך על עושה. למה זה נובע? זה נובע עוד פעם מהעובדה שאנחנו מבינים שהם דברים מאוד חשובים בדת שאנחנו צריכים אותם. והייתי בא ואומר באמירה טיפה פשטנית שהיום אנחנו נמצאים בבטלה של החילון של החילון, ואז מתחילה החזרה בתשובה, כי אז העולם הדתי, העולם החילוני באמת מתרוקן לגמרי. בהקשר הזה מאוד חשוב מושג האידיאולוגיה, שזה ממש תחליף דת. שוב, ברגע שאנחנו רצחנו אותו היום, אז אנחנו בבעיה. אנחנו אולי לא, אבל העולם החילוני בבעיה. אוקיי? ואז יכול לבוא אדם כמו בירנבוים, אם אתם קראתם את זה, ולהגיד, הלאומיות היא הבסיס, הדת זה אחד הלבושים. לבוש כבר לא רלוונט. עכשיו, זה, וזה אני מסיים, זה מלא שאלות מאוד מאוד מעניינות. הדברים האלה. הייתי אומר שההבחנה הזאת היא אחת ההבחנות הכי פוריות לטיפול שלנו בנושא הזה של חילון של ההלכה בתוך הנושאים האלה. זה מלא שורה שלמה של דברים שבחלקם אנחנו נעסוק תוך כדי תנועה, אני מקווה. רק דוגמה אחת פעוטה, ש... נגיד תחשבו, בוא נתחיל דוגמה מאוד יפה לניחוס בהקשר של תורה ומצוות, וזה עשרת הדיברות של השומר הצעיר. אתם מכירים אותם? יש עשרת הדיברות של השומר הצעיר, אני חושב שאחת מהם שהוא שומר על התואר המיני ואינו צורך אלכוהול, יש שם עוד כל מיני, אתם תחשבו את זה אחד זה ברור, תמצאו את זה בקלות. זאת אומרת, היה תקופה מסוימת, אנחנו נדבר על זה, שגם בתוך העולם החילוני ובמיוחד הלאומי ניסו ליצור נורמטיב.
ואילו זה עכשיו
בארץ, נכון, זה מה שיש דיבור על שנייה. כן, זה נכון, אבל זה נראה לי, אני, אוקיי, בסדר, זה כמובן דתלשית. אף חילוני לא היום לא עושה את זה, דתלשית עושים דברים כאלה. מצבים דיברות ל... כן, נכון, ברור שזה הנגטיב של החולות הדתיות. עכשיו, השאלה המעניינת שאותה אני רוצה להשאיר פתוחה, זה... איך אנחנו מתייחסים לתוך התופעה הזאת. החרדים כמובן אמרו שזה חילול של שם שמיים. אני חושב שלרב קוק הייתה פה גישה מאוד מעניינת ופוריה, למרות שגם אותה אם רוצים טיפה אפשר אם רוצים בכלל לסרס אותה, כי הרב קוק בא ואמר אחלה, שכפלת אותי, העברת אותי לתחום אחר. כאילו במובן הזה, מבחינת הרב קוק, העולם החילוני של היום הוא יותר דתי מאשר העולם של פעם. אם תרצו, זה הפתרון לבעיית הדיפרנציאציה. אוקיי? כלומר, את התחום שנקרא לאומיות, הוא לא קשור להלכה, הוא לא קשור לציפייה למשיח וכל הדברים האלה, אבל כל התחום הזה רווי בשפה הדתית. אז זה אומר שאתה גירשת אותי, אבל אני חברתי בדלת האחורית. כן, זאת אומרת, החילון יכול להיות אקט מאוד פורה מבחינה דתית, במיוחד אם אתה רוכב על תפיסות כמו עבודה בגשמיות וכל מיני דברים, מלאת כל כבודה וכל מיני דברים מהסוג הזה. השאלה המעניינת כמו תמיד זה איך עובד חילון ההלכה. זאת אומרת, שוב, אנחנו יודעים שחגים, חילון החגים היהודים יכול ליצור משהו מאוד פורה שאולי אנחנו בעצמנו הרווחנו ממנו. מותו בשביל, נכון? שזה חג שאף אחד כמעט לא עושה לנו עניין עד לפני כמה שנים. אני די חושב שגם ל"ג בעומר זה בעצם, זה בזכות המסורתיים שהלכו לשם, אחרת כשהייתי ילד לא היה דבר כזה ל"ג בעומר, למדו בבית ספר, עשו קצת מדורה בבני עקיבא, פה נגמר העניין. כאילו, היום זה הרבה יותר עניין. זאת אומרת, במובן הזה, חגים זה עובד טוב ועוד דברים אחרים, אידיאולוגיה, אבל השאלה, מה קורה עם הלכה?
חגייה.
מה?
חגייה
זה תסבוכת בפני עצמה. נכון, זה תסבוכת בפני עצמה. אבל בגדול, זה נושא, זה אחד הדברים המעניינים, ואולי שנגמור בנימה אופטימית, אולי משהו שיכול להיות אופק מסוים, אבל כל דברי היו בגדר הקדמה, אבל לא נגעתי פה לתזה של נונו שהיא נורא מעניינת, לא הספקנו, אבל היא תחזור גמור לסוגיות שאנחנו נטפל בהם בהמשך. כן, אבישי.
אפשר
להציג
את
האידיאולוגיה
של כל הדיסטים שאתה עושה את הסוף, שאתה ניגוד לדיפרנציאציה. גם במאמר שלך, שאתה על היחס של החזון לדעת, כאילו, שני סוגים שלך.
זה שדיברתי עכשיו, כן. כן.
אתה לא התייחסת לזה כניגוד,
ואני
חושב שהסתירה
מוקשת. לא, זה ניגוד, זה לא ברור, זה ניגוד וזה לא ניגוד, כי הרבה פעמים אותם אנשים עושים גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, הם לוקחים מה שטוב להם וזורקים לפח מה שלא טוב להם, אז זה בעצם יד אחד עשה את זה ויד אחד עשה את זה, זה לא שני אנשים. נכון, נכון, זה מה שאמר הרב קוק, הוא אמר בדיוק, מה אכפת לי? ככה בדיוק הוא כתב, מי שקורא בשם הצדק הוא קורא בשם אלוהים, לא אכפת לי אם אומר את המילים. בסדר, אבל אתה קצת מתעלם מהאלמנט המבני, והאלמנט המבני הוא כן, אנחנו רואים, הוא חשוב. מה אני מתכוון? אני מתכוון לעובדה, שוב, בוא ניקח, אתה מבין, כשאני בא ואומר שיערי וחתן הם אדמו"רים. אדמו"רים שלנו, אתה אומר? אדמו"רים שלנו, המפא"יניקים, אוקיי? אז, אז אתה מצד אחד משחזר את מוסד האדמורות ופותח להם מרחבים חדשים, מצד שני האדמורים הישנים נשארו מופתלים. הם כן אבל שוב, אבל אתה לא בסדר, אתה מתעלם מהמציאות. המציאות ההיסטורית הייתה, שוב, היום אנחנו חיים היום בעולם פוסט מודרני שבו קוראים תהליכים יותר מורכבים, אבל מה שקרה, שוב, הרב מסאטמר הגיע לארץ, אתם יודעים את זה, אחרי השואה הוא הגיע לארץ, הוא הגיע לירושלים, הוא עשה טישים עם ארבעה אנשים. עכשיו, חלק מהאנשים שהוא מיד קרא להם, כי הם היו חסידים שלו, חסידים שלו במוגה, הוא בגלל שהם אתם הפכו להיות אתאיסטים, כמו ישוע בר יוסף. עכשיו, ואז הוא נפל לניו יורק, ושם הוא בנה את העדה שלו. אבל הוא הבין שבארץ זה לא ילך. היו פה המון אדמו"רים, היו להם כמה עשרות אלפי חסידים בפולין וזה, וכמה כמובן נכחדו בשעה, שהם הגיעו לארץ, הם התחילו מאפס. בסדר, שוב, אני אומר, זה כבר חלק מהפוסט מודרניזם שלא דיברנו עליו. כן, ובצדק, כי באיזשהו מקום הבעיות המודרניות הן עדיין איתנו כאן. אבל אני אומר, בגדול, כשאתה אומר, יפה, הרבה דברים עוברים ללאומיות, הרבה אנרגיות מושקעות בלאומיות, בצבא, בהתיישבות, בדברים כאלה. אני מסכים, אתה יכול לומר שזה הרחבת גבול, הכי למקום מועלך. אבל מצד שני זה אומר שהמנהיגות הדתית המסורתית הרגילה ועולם הדתי המסורתית הרגילה הוא כבר לא, הוא מגיע אליו פחות אנשים, וזה העולם שבו משכנה של ההלכה שהיא הנושא שלנו כאן. שוב, אם אתה בא ואומר, אוקיי, שוב, אתה יכול לבוא ולומר אותו קיבוצניק אידיאליסט שמייבש לו את הביצות ובאמת מקדחת הוא לא פחות דתי לצורך העניין מהחסיד גור, אין בעיה. אבל אם הזווית שלך היא זווית של קיום ההלכה, וזה עם כל הכבוד מה שאנחנו מנסים עכשיו לברר, אז יש ביניהם הבדל.
תשמע, הזווית הדתית, גם באירופה היה חילון מאוד מוגבר, הייתה
מסה
דתית מאוד
גדולה
שהתפתחה
באמריקה. לא, לא סיפרו לי על זה. שוב, זה תהליכים מאוד מאוחרים מאוד, מאוד מאוד. היהודים שהגיעו בהתחלה, שוב, כשהרב קוטלר הקים את לייקווד, אנשים אומרים לו, פה, יש לי שערות, פה אין לך ישיבה באמריקה. שוב, ואיך זה קרה, זה סיפור בפני עצמו. הוא אומר, אבל שוב, 1950, 60, 55, 60, גם בארץ הזה וגם באמריקה, רוב האנשים היו מאמרים שעולם הדתי הוא בדרך להיעלם. ההלכתי, בדרך להיעלם. אבא שלי למד בבית ספר, בית ספר מסוים בדרום תל אביב, בית ספר סיני, זה בית ספר אזור מלא וגדוש בזה, כלומר מחזור של 150 חבר'ה, הוא ועוד חבר נשארו דתיים. אלה היו מספרים. כן, עכשיו. מה? אז זה בדיוק הנקודה, שוב, אני מוכן להסכים איתך, אבל אני אומר, לכאורה, מבחינת ההלכה איבדנו אותה. כן.
זה נראה לי קשור לאותו עניין, כאילו יש שני מושגים שאולי צריך להפעים מהם, יש דת ודתים בעצמם, כאילו אתה דיברת הרבה על המקום של הדת.
נכון, שנגיע לבובה נדבר על זה, זה בדיוק, זה השתיק שלו.
טוב, כי נראה לי שאולי באמת אחת השאלות אולי, לא יודע, היום אני חושב שיש צד שפחות חלק גדול מהציבור מעביר את הדתיות, זאת אומרת, אולי זה השאלה המאוחרת של המודרן, זאת אומרת, גם ברגע שהאידיאולוגיות מעבדות את הכוח של... לא נשאר אפילו מחליף מהסוג הזה.
אז אנחנו צריכים להגדיר אותו מה זה דת ומה זה דתיות, אבל זה בשביל על גוגל, עוד חזור לנו. טוב, תודה רבה לכולם.